ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש כנראה מחלוקת יסודית בין בעלי התוספות להרמב״ם לגבי יצירת התחייבות. אנחנו רגילים ללמוד כפי שיטת בעלי התוספות, שכמו שקיים אצלנו כלל, הרמב״ם מביא את הכלל פרק א' הלכה א' בהלכות מכירה, כך הוא מתחיל: אין המקח נקנה בדברים. אם יש לי קרקע מטלפלים ואני רוצה להעביר את הבעלות למישהו אחר, אז אני לא יכול להקנות, לא במתנה ולא במחר, רק על ידי דיבור. אני אומר, אני מעביר, אני נותן לך מתנה את השטנדר הזה, את הבגד שלי. אז אני, זה לא עובר, הביילס לא עוברת רק בדברים. בבית המשפט באמריקה, אצל הנוכרים פוסקים אחרת, שקרקע, להעביר קרקע צריכים איזה מייסי קניין, להעביר מטלטל למספיק דיבור. אבל בהלכה הרמב"ם כותב ככה: אין המקח נקנה מדברים, בין בקרקע בין במטלטל, כך הוא הדין. אבל השאלה היא, מהו לגבי יצירת התחייבות? האם אפשר ליצור התחייבות בדיבור בלבד? אני אומר, הריני מקבל עלי התחייבות לשלם לך $1,000. אז התוספות כותבים בכמה מקומות שאין דבר שכזה. כדי ליצור התחייבות צריכים או קונה מיודעי, בכמה מקומות הגמרא אומרת שבקונה מיודעי יוצרים התחייבות. הגמרא בבבלי מציעה מביאה את הדין שאין דין שומרים לגבי נוכרים, אבל אם קונה מיודעי אז הוא כן מתחייב. קונה מיודעי קניין סודר. או יש בקסובס קובייס המדלת, יש מחלקת הביחד המשלוקש, חייב אני לחמונה בשטר. אנחנו יודעים ששטר רק יכול לשמש כקניין עבור קרקע. קרקע נקנס בכסף או בשטר או בחזוק. המטלטלים, הגמרא בבבסרה משתמשת בביטוי מטלטלים לבן המבד שטורנינו. אי אפשר להקנות מטלטלים על ידי שטר. קניוני קרקע רק מועילים לקרקע ולא למטלטלים, וקניוני מטלטלים לא מועילים לקרקע. הפני ישוע מייסד ככה יסוד זה בגיטלין בפרק שני. הגמרא שם מחלקת בין עוצית נוקו ולבין עוצית שן הנוקו. ויש למישהו עוצית נוקו, אז יש יניקה מן הקרקע שמתחת, אז מה שגדל בעוצית נוקו בדינה כמחובה לקרקע. אבל אם יש למישהו עוצית שן הנוקו, אז אין יניקה, זה תולים, זה עוצית של עץ, עוצית של חרס, יש תוספות בזה. אבל באופן שיש עוצית שאין שם יניקה מן הקרקע, אז מה שגדל בעוצית דינה כמטלטלים, אז הגמרא מחלקת. אם העוצית נוקוב ודינה כקרקע, אז אפשר לקנות את זה בחזוקה. אבל אם העוצית אינו נוקוב, אז דינה כמטלטלים, אז אפשר לקנות את מה שנמצא בפנים בעוצית על ידי הגבוה או משיכה. שואל שם הפני ישוע, זה ממש אותו העוצית. מדוע מועילה משיכה הגבוה דווקא עם דינה כמטלטלים, לא כקרקע? בדרך כלל אי אפשר להגביה קרקע, אי אפשר לעשות משיכה על קרקע. אבל כשיש עוציץ אפשר לעשות משיכה גבוה, מדוע זה קונה דווקא עם דינה כמטלטלים? אם עושים חזוקה, נו, אם חזוקה קונה את העוציץ, מה שגדל בעוציץ, דינה כקרקע, מדוע שלא יקנה אפילו עם דינה כמטלטלים? אם זה עוציץ שאין הנוכל. כותב הנסיבס מביא שהוא מעדיף את התרץ, הפני ישוע כותב שם שני תירוצים. הנסיבס מעדיף את התרץ הזה שכך נאמר הלוכי, קניוני קרקע לא מועילים במטלטלים, וקניוני מטלטלים לא מועילים בקרקע. היוצא מן הכלל הוא קניין סודר, וקניין סודר מועיל גם בקרקע וגם במטלטלים, וכתוב בראשון מדוע, אז הנאים עונים, כי ככה כתוב במגילה סבוס, לקיים כל דבר. זאת לפעמים סבור, לקיים כל דבר, זה מועיל עבור כל דבר. אז יש מחלקת רבי יוחנן ושלוקש בקסובס קובייס אמר א', מה הדין? חייב אני לחמונה בשטר. מה הפשט? אז יש כמה פירושים. תוספות לומדים הפשט ככה: אני כותב לך שטר, הרי אני מסחייב לך מונה. אני רוצה ליצור הסחייבס על ידי קניין שטר. התוספות מניחים, הנחה של התוספות היא, שיהיה אפשר ליצור הסחייבס על ידי מייסי קניין. אז אם קודם ביודעי, אז קניין סודר מועיל, לקיים כל דבר. קניין סודר, אם זה מועיל לקנות גם קרקע וגם מטלטלים, זה מועיל גם ליצור חייבס, הכל בכלל לקיים כל דבר. עד כדי ככה, בעלי התוספות כותבים שהסלקדאית של הגמרא בתחילת מסכת קידושין, מדוע שלא נגיד בגימל עמוד א', מדוע שלא נגיד שקניין צוד מועיל לקדש את האישה, אז בעלי התוספות כותבים שהסלקדאית חיה מכרך הפסוק לקיים כל דבר, אם זה מועיל בכדי לקנות גם קרקע וגם מטלטלין וגם מצורך סחייבס, מדוע? כי כך כתוב לקיים כל דבר, הכל בכל מכל כל הכל, אז מדוע שלא יקנו קידושין גם כן? אז הם עונה על הקושיה, היא שבפחד שפרו את הלב מקניה, איך זה? הגמרא מסבירה איזה תרץ. אז התוספות לומדים שמחלקת רבי יוחנן ושלוקיש בכסובס קובייס אמר א', אם חי ואני לחמוני משתה הכוונה, הוא רוצה ליצור הסחייבס וצריכים מייסי קניין, מה הדין אם הוא עושה קניין שטר? אז הוא שלוקיש טוען ששטר לא מועיל לקנות מטלטלים, כך הוא הסגנון בגמרא בבבא בסרא, הביטוי נטלטון לב בני מבית שטור אינו, לא מועיל קניין שטר לקנות נטלטון. אז יש לו כסובר, מה הדין לגבי חיוב מומן? כשיש טנדר זה דינה כמטלטון, כשיש בגד זה דינה כאן, כשיש בניין זה דינה כקרקע, מחובר לקרקע דינה כקרקע. מה הדין לגבי חיוב מומן? זה לא ביין, זה לא קרקע וזה לא מטלטון, זה דבר מוחשב, האם נידון כקרקע נידה כמטלטון? אז אנחנו יודעים למשל אין נשבועים על הקרקעס, כשיש דין תר על קרקע אין שבוע דרייס, רק נשבועים על המטלטלין. מה הדין אם אני תובע מונה והוא מודה בחמישים וכויפה בחמישים? זה מודה במקצס. מדוע? כי דין כמטלטלין, כשהמדובר הוא בסכום מומן, זה לא דובר גשמי, זה לא דובר שיש בו ממש, זה סכום מופשוט שאני תובע ממך סכום מומן, אז דין כמטלטלין. אז כותבים שם התוספות בכסובס קובייס מן א', שריש לוקיש טועם, מסתבר ריש לוקיש מסתבר מיוב, איך אפשר ליצור הסחייבס מומן על ידי שטר? שטר זה קניין שמיוחד לקרקע, קניין הקרקע זה לא מועילים לקנות מטלטלים, זה איך אפשר ליצור הסחייבס על ידי קניין שטר? ככה טוען ריש לוקיש. אנחנו לא פוסקים כריש לוקיש, הלוכי כרבי יוחנן נגד ריש לוקיש ברוב דרוב של המחלוקת. אז אנחנו פוסקים כרבי יוחנן, שואלים התוספות, אז מה הפשט? איך מועיל קניין שטר ליצור הסחייבס? הסחייבס דינה כמטלטלים, ומטלטלים לא נקנים על ידי שטר. אז התוספות כותבים שם חצי דיבור, חצי משפט, עונים על הקושיה, והנסיבס מעריך בזה, הוא מצטט את התוספות, הוא כותב קטע שלם בזה. התוספות עונים שמפעם לפעם אפשר לקנות בלי מעשה קניין. כשיש עומדן הנמוכה, שיש גמיר אז דעס רצינית, אז אפשר לקנות בלי קניין. צריכים להבין את התרץ של התוספות. אז יש בזה בנסיבס. אז אנחנו יודעים שליצור הסחייבס, לפי שיטת התוספות צריכים תמיד איזשהו מעשה קניין, מועיל קניין סודר, קודם מיודע, זה מופיע בכמה מקומות בגמרא, בקודם מיודע, וגם פוסקים כרבי יוחנן, ששטר מועיל, שטר כמועיל, כנגד תיינס ושלוק, שטר כמועיל ליצור הסחייבס מומן. מה הדין לגבי מסירס משכן? אני רוצה להתחייב לך $1,000, לא עשיתי לא קניין שטר ולא קניין סודר, אבל אני מוסר לך איזה תכשיט שיש לי ששווה הון רב, ואני אומר שתיקח את התכשיט הזה בתור משכן על החוב. אז יש על זה דיון בראשון בקידוש של חסם הבייס, הגמרא אומרת שם מונה אינקה משכן אינקה, אז יש שם מחלוקת מה הכוונה. אז התוסף שם, יש שם יותר מאשר פשט אחד בתוסף, לפי דעה אחת בתוסף, אי אפשר לקנות הסחייבס, אי אפשר ליצור הסחייבס על ידי מסירס משכן. רק שייך להגיד שיש משכן, אם יש חיוב מומן, אז יש עניין של מסירס משכן, על החוב, אבל בכדי ליצור את החוב, צפס וצפס עשויה, איך מתחילים את החוב מלכתחילה? אז התוסף לומדים, אם מונה אין כאן, אם אין כאן חייב על המונה, אז משכן אין כאן, לא נתפס כאן, אי אפשר ליצור הסחייבס על ידי מסירס משכן. הרמב"ן חולק על התוסף ולומד שזה לא נכון, על ידי מסירס המשכן אני יוצר את החוב, אני מתחייב לשלם את $1,000. אי הגמרא כותבת מונה אין כאן משכן אין, לא, הפשט הוא אחרת שם, הכוונה בגמרא, אני רוצה לקדש את האישה ב-$1,000. אז אני אומר, הרי המקודש שלי ב-$1,000 שאני מתחייב לך עכשיו, על ידי זה שאני מסל לך את המשכן, והמשכן כן קונה את ההסחייבס, אבל היות שה-$1,000 אגיד לגבי, זה מעוקב אצלי, אני עדיין לא מסרתי לו אישה, אז אגיד לגבי זה חיסון לקניין כסף. אילו הייתי מקדש את האישה, בשטחי בדחרין, מישהו אחר מחויב לי $1,000, ואני מעביר את החוב לאישה, נגיד, אוסיס ניקנס במסיר, אוסיס ניקנס בקסיב המסיר, איך שמעבירים חוב, מישהו מחויב לי כסף, סכום מומן, אני יכול להקנות את החוב למישהו אחר. אז אני מעביר את החוב לאישה, ואני אומר לאישה, הרי מקודש אצלי, וזה שאני מעביר אצלך את החוב הזה, הגמור אומרת שמקודשת. מדוע? כי לא יגיד לגבי, הכסף הגור אצל זה שמחויב לי. אבל אם הכסף יגיד לגבי אצל זה שרוצה לקנות, הכסף יגיד לגבי אצל החוסן, אז זה חיסרון. וכמו כן, לא דווקא בחוסן מקל בקידוש, אפילו בקניין קרקע, הגמרא אומרת שם בדף ארוך, בקידוש עם חסן הבייס, יגיד לגבי זה חיסרון אפילו בקניין קרקע. אם הלוקח מוסר משכן, בידי כן הוא יוצר הסחייבס על הסכום, של $500,000 בכדי לקנות את הקרקע, אז הרמב"ן למד פשט בגמור, אגיד גבי זה חיסון בכל קניין כסף, לא דווקא בקדושי כסף, אפילו בכסף שקנה קרקע. אז לפי שיטת התוספות, ושיטת רמב"ן, רוב הראשונים סוברים ככה, לא רק שאין המקח נקנה בדברים, להעביר ביילוס על איזה ביין, בכדי ליצור הסחייבס, גם כן צריכים איזה מעשה קניין, איזה מעשה קניין מועיל, אז קניין סודר לכל הדייס מועיל. זה מפורש בגמור בכמה מקומות. קניין שטר, זה מחלק זה ביחד ושלוקש, ועוסקים כרב יחד. חייב על נחמונה בשטר, כן מועיל. וקניין משכן, זה מחלק הסטייס את סוהרם בן. איך ללמוד בון אין כאן משכן, אין כאן. טוב. יש מחלוקת מפורסמת בין התנועים בסוף ובבסר, עם אסמכת קניה, אסמכת לא קניה. אני לוויסי $1,000 ממישהו, ואני פורע עכשיו $500, ואני עדיין מחויב לו עוד $500, וכבר הגיע זמן הפירון. וביום הגועס הזמן, אני, אין לי כל הכסף, אני רק משלם חצי. המל וטוען הוא ילו, הוא עכשיו הולך לבזן, בכדי לקחת את הקרקוע שלי, בכדי לקחת את הבגדים שלי, כל הספרים שיש לי בבית, הוא רוצה עכשיו תקן מיד תשלומן. אני מבקש ממנו בתחנונים שייתן לי עוד חודש זמן לשלם את השאר. מדוע שייתן לי עוד זמן? הוא כבר הלבא לי את הכסף 5 שנים, הוא כבר ממתין עבור כל הכסף, אז אני מבטיח לו, אם לא אשלם לך בעוד חודש, אני מבטיח לך שאשלם לך $1,000 הכל. $500 שמסרתי עכשיו, מי כבדין אני רק מחויב לשלם עוד 500, אבל אני מבטיח לו, אם לא ישלם את ה-500 הנותרים בעוד חודש, שאשלם לך 1,000 שלם. אז התוספות שואלים, זה מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, אסמכת קניה, אסמכת לא קניה. מה הכוונה אסמכת? מי שעשה קניין על התנאי, ויש שם עומדין דמוכח, שזה שעשה את הקניין חשב שאף פעם לא יהיה כאן קיים התנאי. הוא חשב שבוודאי בתוך החודש, יצליח לסוף $500 מהידידים שלו, לפרוע את שער החוב, אף פעם לא חשב שיהיה כאן ביטל התנאי. אז זה מחלוקת התנאים. אנחנו פוסקים שאסמכתא לא קניה. אם יש שם עומדין נמוכח, שבעל הקניין עשה את הקניין על התנאי וחשב שאף פעם לא יהיה כאן קיים התנאי, ולבסוף כן התקיים התנאי, אז אין עכשיו כאילו יש כאן עומדין נמוך שלא רוצה בקניין הזה, למרות שהשתתף מדי טוב, מרצון הטוב, הוא הסכים לקניין זה על התנאי. אנחנו אומרים שאסמכתא לא קניה, כך אנחנו פוסקים. אז התוספות שואלים, נגיד למשל משחק בקוביה, משחקים בקוביה עבור מומן, אז זה מחלוק, כל אחד משחק בקוביה, הוא חושב שמסתם הוא יצליח, הוא יודע לשחק יותר טוב מאשר השני, הוא ברור אצלו שהוא יצליח, ובסוף הוא לא מצליח, והבטיח מראש שמי שיצליח ייקח מהשני סכום של כסף. אז אנחנו פוסקים, אסמכתא לתניא, לא מחויב לשלם. אז שואלים התוספות, ואם נגיד, שואלים התוספות בערב עם פי בייס, ואם נגיד שאסמכתא תניא, במה התחייב? הם משחקים בקוביה. איך עשה כאן? איזה קניין עשה כאן? מה, מתחייבים בדיבור בלבד? אני מבטיח לך שאני אשלם לך מומן. סתם הבטחה, זה מחייב. אז התוספות נוקטים שלו. אם מבטיחים בדיבור בלבד, אי אפשר ליצור את חייב. אז התוספות מניחים שאם אני פורח 500, ואני עדיין לא פורעתי את 500 הנותרים, אז אני אומר, 500 שמסרתי לך יהיו בתורס מתונה. ובמילא אני עדיין מחויב כל אלף של ההלוואה שלוויתי לפני 5 שנים. ובנגיע למסך בקוביה מסבירים התוספות, אם עמוס מנוחים על הדף, כל אחד מהמשחקים הניח הכסף על הדף, וכל המשתתפים במשחק הזה, כל אחד מגביע את הקיירה עם הכספים, וכל אחד אומר, אני קונה על התורה, אם אני מצליח במשחק, אז אני קונה את כל הכסף. עשו, כולם עשו קניין על הכסף, קניין על התנאי. וכל אחד חשב, זה קניין על התנאי, באופן שיש שום דבר נמוך, שכל אחד חשב שהוא יהיה המצליח. אז חשב שאף פעם לא יהיה כאן קיים התנאי. אז בזה מחולק קיים התנאי, אם אסמכת קניה, אסמכת לא קניה, ואנחנו פוסקים שאסמכת לא קניה. אבל סתם להגיד, אני מבטיח לך, שאם אתה מצליח במשחק, אני אשלם לך, זה לכל הדייס, הוא לא מחויב. אפילו נגיד אסמכת קניה, ומה יקנה, לא עושה שום קניה. כך אישית את הטייסס בכל מקום. הרמם לא למד ככה. הרמם כתב בתחילה סלחס מחיר פרק אלף הלך אלף אין המקח נקדם מדברים זה דווקא מקח כשהם מסתכלים משולחנו חושי משפט בתחילה סימן מם המחבר מצטט מהרמב״ם שמי שמבטיח לחבר ליתן לו $1,000 מתחייב לשלם $1,000 זה עיקר קצת אחרי שאין דבר שכזה זה נגד כל השס צריכים או קניין סודר או קניין שטר או קניין משכן מונעי כמשכן איך מי שמע דבר שכזה להבטיח אז הקצייס החיישן אומר שאי אפשר להיות אין דבר שכזה אין כזה ברמב״ם הוא מסביר את הרמב״ם אחרת כשמסתכלים ברמב״ם הרמב״ם כתב ככה הרמב״ם נוקט זה לא כדעת בעלי התוסס הרמב״ם חולק לגמרי על בעלי התוסס הרמב״ם סובר שמי שמבטיח לחברו להתחייב עליו סכום המון מתחייב בלי שום צורך לשום מעשה קניין ובזה מחולקים התנאים, באסמכתא, אסמכתא קניא, אסמכתא לא קניא. הרמב״ם, כשמסתכלים ברמב״ם, פרק י"א, ממחיר הלוך א', בייס וג', הרמב״ם כותב הבנה אחרת לגמרי במושג של האסמכתא. הרמב״ם כותב ככה, יש לי מתנה. אני אומר שאם תסיים את הפרק, אני אמסור לך מתנה. אז אם אני עושה לך מתנה היום, ואתה עושה קניין הגבוה בספר, במתנה, אני אומר, מתנה זאת זה על התנאי שתגמור את הפרק תוך החודש. אם הפלוני גונר את הפרק, הוא קונה את המתנה. אם לא גונר את הפרק, לא קונה. אבל אם אני אומר להיפך, אני מניח את המתנה בשטנדר שלי, ואני אומר, אם תגמור את הפרק, אני מרשה לך להגביע את הספר ולקנות את זה. אז אני אומר דס מקנה על התנאי. אז כותב הרמב״ם, אפילו אם הוא גומר את הפרק תוך החדש, ואחר כך הוא לוקח, הוא מגביע את הספר, הוא לא קונה כי אסמכתא לא קניא. מה זה שייך לאסמכתא? אנחנו רגילים ללמוד, אסמכתא הפשט, רוב הראשונים לומדים, אסמכתא הפשט הוא קניין על התנאי, במקרה שיש שם עומדן נמוכח, שהמקנה חשב שאף פעם לא יהיה כאן קיים התנאי. אבל כאן, מדוע יש כאן אומנות? קיימת אפשרות שכן יגמור שלא יגמור את הפרק. אין כאן אומנות נמוכה. הרמב״ם כנראה הבין אחרת לגמרי את הפשט באסמכתא. הרמב״ם, בחידוש הרמב״ם, בסוף בבא בסרא, על הסוגי של אסמכתא, מביא את הרמב״ם, הוא אומר שהוא לא מבין אף מילה ברמב״ם. הוא לא מבין מה הרמב״ם כותב שם. על פי פשטוס, מה שהביא המחבר בראש סימן מם, מבינים? הרמב״ם, המחבר מצטט מהרמב״ם. הרמב״ם סובר שאם אני מבטיח למישהו להתחייב בסכום מומן, מתחייבים בהבטחה בלבד. לא צריכים שום מעשה קניין בכלל. אז מדוע נמצא בגמרא בכל כך מקומות וקונה מיודע וקונה מיודע? אז הראשונים מיישבים לשיטת הרמב״ם. מדוע צריכים כאן מיד שיבטיח? אם הוא שומר עבור נוכרי ואין שומרים, אין שמיר לנוכרי, שיבטיח שישלם, אם יפשע או שתהיה גני ועבד, או אין אסך שיהיה. מדוע שלא מספיק שיבטח? אז הראשונים מסבירים, במה דברם אמור, מתי כותב הרמב״ם שאפשר ליצור הסחייבס בדבר מלבד, זה הסחייבס בלי תנאי. אבל הסחייבס על התנאי, אני מתחייב לך אם תהיה כאן פשיעה מצידי. אני מתחייב לאנוכרים אם תהיה כאן גני ועבד. זה הסחייבס על התנאי, זה כבר נחשב כאסמכתה. הרמב״ם לא הבין אסמכתה כפי כל שאר הראשונים. כשהמחבר כותב את קצת משיטת הרמב״ם בהלכות אסמכתה, אז שם מציין הגר"א ששיטת הרמב״ם מיוסדת על הספר מקח הממכ"ל הרב הייגלן. יש לו שיטה אחרת לגמרי. אז כשמסתכלים ברמב״ם רואים, הרמב״ם הבין את כל המושג של אסמכתה אחרת. כשיש מעשה קניין על התנאי, אני מוסר גט על התנאי, אני עושה מעשה קידושין על התנאי, תמיד אפשר לעשות מעשה על התנאי, אבל להביע דעס על התנאי, זה כבר מערר על כל הדעס, ודעס על התנאי בטל ומבוטלס. אפילו אם אין כאן אומדר נמוך, שהוא חושב שאף פעם לא יקרה, זה לא בכלל, זה לא שייך בכלל. בסנהדרין מדף חפי הגמרא דנה לגבי אסמכתא קניא, אסמכתא לא קניא במסכת בקוביא, אז הגמרא מביאה מהמשנה ממסכת נזיר, שניים שהם הלכים בדרך ורואים מרחוק שמישהו ניגש עליהם, ואני אומר שזה רובן ואתה אומר שזה שמן. אני אומר, ברור לי שזה רובן. אני אומר, אם אתה צודק, הרי אני נזיר. אני מקבל עליי נזיר, אז אם אתה צודק. כי אני כל כך בטוח, 100%, שזה לא, זה לא, זה לא רובן, זה שמן. ואתה אומר, אני כל כך ברור שזה כן רובן, הרי אני נזיר, אם אתה צודק. אז המשנה אומרת, רב טרפן אומר, אין אחד מהם נוזר לפי שלא ניתן נזיר אלא להפלו. אז הגמרא אומרת שזהו המשנה הזאת, שיטת רב טרפן, זהו המקור לדין של אסמכתא לא קניא. אז רוב הראשונים לומדים מה הפשט. שניים שהם הלכים בדרך. אני אומר, אני כל כך בטוח שאתה לא צודק, אני מקבל עליי נזיר, אז אם אתה כן צודק. אבל יש כאן אומדן מוכר שברור לי שאף פעם לא יהיה כאן קיים התנאי. אז זה הפשט באסמכתא. הבך בחושי משפט כותב בסימן של אסמכתא לא קניא, הוא כותב שכל הדין של אסמכתא לא קניא זה רק מדרבנן, ונתור אסמכתא כן קניא. יש כזה במרדכי בבקמה גם כן, זה מובא בשולחן ערוך, שאסמכתא קניא לגבי צדקה. נגיד למשל, אני אומר, אם לא אגיע לבית המדרש בזמן מחר בבוקר, אני מבטיח לתת $1,000 לצדוקה. החברוסיה שלי בכעס עליי, אני בכל יום בא באיחור. הוא אומר שאני מבטל לו את הזמן שלו, הוא רוצה ללמוד עם מישהו אחר, הוא רוצה לבטל את כל החברוסיה. אז אני מבטיח לו, מחר בבוקר אני בא בזמן, ואם אני לא אבוא בזמן, אני מתחייב לצדוקה $1,000. יוצא שאני לא בא בזמן. אבל היום, כשהבטחתי לתת צדקה, אמרתי נדר לצדקה על התנאי, אם אבוא באיחור, וחשבתי שאסדר את העניינים שלי, וכן אבל יש שום דבר נמוך, אין לי $1,000 לתת בצדקה. אני אמרתי לחברוסה שלי שלא יבטל את החברוסה שבת, ואני הבטחתי לו שעבור בזמן, אז חשבתי שלא יקרה שכזה. אז בשולחנו כתוב שאסמכתא קניא לצדקה. מדוע? אז מביאים משם המורדכי שכל המושג, שכל הדין של אסמכתא לא קניא זה רק מדרבנן, ולא גוזרו להפ... לקחת מן הצדוקה. מיקר הדין אסמכתא קניא זה רק מדרבנן, בין עולם החבר אסמכתא לא קניא. אז לא גוזרו שאסמכתא לא קניא להפסיד את הצדוקה, להפסיד הקדש. לא גוזרו. וככה כותב הבך גם כן בחושי משפט, שאסמכתא לא קניא זה רק מדרבנן, וזה דווקא בין שני ישראל. אם הנוכרי מתחייב אליי באופן של אסמכתא, אז נניח את הדין על הדין דרייסא, שניקר הדין דרייסא אסמכתא קניא. אז האחרונים טוענים, קרן אורה בנוזה טוען נגד המורדכי ונגד נגד הבך, איך אפשר להגיד שאסמכתא לא קניא זה רק מדרבנן, זה נגד הגמרא בסנהדרין דף כ"ה. הגמרא אומר שאסמכתא לא קניא זהו שיטת רב טרפן במשנה, שלא ניתן לזירס אלא לאפלו, איש כי יפלי לנדן עוזר להזר השם, זה פוסק, זה גזירס הכסף, לומדים מן הפוסק הזה, אסמכתו לקניה. אז ככה טוענים נגד המורדכי. הרמם כנראה למד לגמרי אחרת את כל הפשט בגמרא. שניים שהם הלכם בדרך, לא שאני אומר, אני כל כך בטוח שאני צודק ואתה טועה, הרי אני מקבל עליי נזירס אם אתה צודק. לא, הוא מקבל נזירס על התנאי. אני מקבל נזירס אם יהיו דגשומים למוכר. לא צריך להיות תנאי שיש שום דבר למוכר שאף פעם לא יקרה דבר שכזה. נזירס זה עניין שחל בלי שום מעשה קניין. זה חל בהפלואה. אז הרמב"ם לומד ששיטת רב טרפון היא שאף פעם אי אפשר להיות שכזה, נדר על התנאי. יש המון משניות, יש הרבה הרבה משניות, אפשר לקבל נדר על התנאי. התוספות מקשים בנוזר דף י"א, התוספות מקשים קושיה מפורסמת, כי הגמרא בכסובס דף ע"ד עמוד א', הגמרא אומר, נילסא דלייסא בשליחס, לייסא בתנאי. אז מקשים התוספות, אי אפשר לקבל נדר בשליחס, כי צריכים נפש כי ששובה לבתי בספסיים. אם אני ממנה שליח לקבל את הנדר, אז הספסיים של הנוזיר, של השליח, לא מועילים, צריך מלבתי בספסיים והספסיים שלי. אז היות שנזירס ודורם שבוס זה מילסא דלייסא בשליחס, בעודו שלא נגיד הכלל שמילסא דלייסא בשליחס לייסא בתנאי, וזה מלא במשניות בכמה מקומות שאפשר לקבל נדר על התנאי. ככה מקשים התוספות. יש מפורסם רב אלבל הכותב בשם רב חיים, יש על זה תירוצים. אנחנו יודעים שאפשר לקבל נדר על התנאי, זה ברור. רב טרפון, הרמב"ם לומד בשיטת רב טרפון שאין, הוא חולק על כל המשניות, אין דבר שכזה. אז מה טוב לכאן, אין הכוונה שיש שום דין נמוך, חשבתי שאף פעם שאני צודק ואתה טועה. לא, הרמב"ם לא לומד ככה. רב טרפון חולק על כל המשניות וסובר שאין דבר שכזה של נדר על התנאי. כי נדר חל על ידי דאס, לא צריכים שום מייסה, ודאס על התנאי, בטל ומבוטלס. כשעושים מייסה על התנאי, יש פרשס תנאי בנגרם נורא, שאפשר לעשות מייסה על התנאי. אבל אם אני מעושה לך את המתנה, את הספר מתנה, ואני אומר שתקנה את הספר על התנאי, שתגמור את הפרק תוך החודש. אז זה מייסי קניין על התנאי. אבל אני מניח את הספר בבית שלי, בשטנדר שלי, ואני אומר, כשתגמור את הפרק תוך החודש, אני מרשה לך, אני אומר דס מקנה, אני מרשה לך להגביע את הספר. אז יוצא שאני מביע דס מקנה על התנאי, אין דבר שכזה. דס על התנאי בתלם ובתלס. אז הרמב"ם למד בסוגי לגמרי, זה לא כדס שהראשון. הרמב"ן כתב בסוף בבסר שהוא לא מבין אף מילה ברמב"ם, לא מבין בכלל את ההגדרה של הרמב"ם באסמכתא. כנראה כך אישית עשה רמב"ם, שאסמכתא לקניא זה דס על התנאי. ובנדורים לא פסקים ככה. בנדורים רב טרפון סובר שזה דין דאורייתא, שאי אפשר לעשות נדר על התנאי. איש כי יפלי לניתן נזירס אלא להפלוע, נדר ושבוע הנזירס צריך שיהיה בהחלט, אם זה על התנאי וזה מבטל את הכל, כמו כל דס על התנאי. ולא פוסקים ככה. אז אנחנו מחלקים בין נדר, צריכים שם מייסה, מייסה אמירה. אמירה זה הנדר, זה כמו מייסה על התנאי. ודס על התנאי זה אסמכתא, ואסמכתא לא כאן, מחלקים ביניהם. אז כאן, בתחילת הפרק, כל הנשבועים, התוספות דנים לגבי הציור, הגמרא דנה לגבי הציור הזה, יש דין תורה. לפי הדין תורה יוצא שאני צריך להצליח. הבזן יפסקו כתנאי שלי. ואני באמצע דין תורה אומר לצד שכנגד, אם תשווה שאתה צודק, אני מבטיח שאתן לך את הכסף. אז יש שם בגמר שתי גרסאות. אם אני אומר, אם תשווה לי, אז אני אשלם לך, אני אומר שאתה שקרן, אבל אם תשווה עליה, שלם לך, אז יש גירס אחת ונשבע, אין יוכל להחזיר בו, ויש גירס אחרת, נשבע ואין יוכל להחזיר בו, אם מבוא ובליבו. במה מחולקים, מה הדיון כאן? אז התסיס כנראה מניחים שאין דבר שכזה של הסחייבוס בלי שום מייסיקין. אני מבטיח לך שאתן לך, מבטיחים, כמו שאין המקח נקנה בדברים, כמו כן יהיה אפשר ליצור הסחייבוס בדבר. אבל, מה יהיה דין למשל? אני מבקש ממך שתנקה את הבית שלי ואני אשלם לך. שתנקה את כל הקערות שלי במטבח, שתסיר את כל השלג מלפני הבית. באמריקה יש שלג. הם משלמים כספים למישהו להסיר, לסלק את כל השלג. זה דין של שכירות פעלים. אני מבקש ממך שתעבוד במשרד שלי ואני אשלם לך. זה הדין של שכירות פעלים. אז הרי דבוק כותב בכמה מקומות, הוא מביא את זה מהסוגי בפרק הזה או נשך, בסוגיה זולשפוט, הוא תמיד מציין לזוגיה זולשפוט. אז אם אני מבקש, אם אני אומר שאם תעשה כך, אם תשווה, אשר אם לך והוא נשבע, והוא לא היה נשבע, אילו לא הבטחתי לו. סתם בני אדם יהודים שומעים מצווס נזהרים שלא לשווה אפילו על האמס. אז הוא נשבע כי אני הבטחתי לו שאם ישווה, אשר אם לו. אז אם נעשה מייסה על פיו, ככה מסגנן הריטווה את המושג הזה. אם אני מבטיח לך שמתעשה כך וכך, אני אשלם לך כך וכך, זה מעשה שבדרך כלל לא היית עושה, אם תשווה לי. בדרך כלל יהודים שם המצוות לא נשבעים סתם כך, אפילו על אמס. אז אם נשבע, אני מחויב לשלם לו בתור שכירות פעלים. זהו פער של שכירות פעלים. אז זה אנחנו מבינים. אם נשבע, מדוע משלם לו? זה נעשה מעשה על פי, לומדים מהפער של שכירות פעלים. אבל מה עוד גירס בלי נשבע? ואין יוכל להחזיר, אפילו לא יישבר. אז כנראה שהתוספות הבינו שיש דין נוסף כאן. יש בגמרא בבא בסרא קופלא מנחס, יש ביטוי, בית דין הבוס, בית דין לא דייקין. כשמסתכלים בגמרא הכוונה ככה, שאם בזן יראו שיש איזה פסק בזן מבזן קודום, מסתום יניחו שהכל נעשה כדין. אם לא יעשו דריש וחכים לברר עם הבזן הראשון טוב, מסתם יסמכו על הבזן הראשון שלא טוב. בדין הבוס ובדיקה הם לא מדייקים, הם סמכים. זהו הכוונה בגמרא. הביסיוסי בחושי משפט מביאים את שובס הראש, הביטוי הזה, אבל במובן אחר לגמרי, כשיש דין תורה, אז יש מחלוקת בין התנאים בסנהדרין מדבוב, אם מותר להציע פשרה. לפי דס כמה תנאים, אסור להציע פשרה, זה נגד דין התורה. ואנחנו פוסקים שלא רק שמותר, אלא שגם מצווה. יש שלוש דעות, אסור, מותר ומצווה. אז אנחנו פוסקים שמצווה, אי אפשר להכריח את הבעל הדינים לקבל פשרה, אבל מותר להציע להם וללחוץ עליהם שזה מן הנכון שיסכימו לעשות פשרה. מה זה פשרה? פשרה זה לא מה שאנחנו קוראים פשרה. אני תווה אלף, הוא אומר אפס, אז הבזנים מחתכים את זה לשניים, הם חייבים אותו שישלם 500. זה לא פשורה מה שאנחנו קוראים שם. פשורה זה פשק, זה פסק בתורס יושב, פסק בתורס לפני משור הסדין. יש פסק לפי הדין, יש פסק של לפני משור הסדין. לפעמים הפשורה תהיה לחלק את הסכום לשניים, לפעמים הפשורה 100% כנגד הדין, לפעמים 100% כמו הדין. זה לא תמיד לחלק את זה לשניים. כך כתוב בשולחן ערוך, שכמו שטוי בדבר משנה, הפסק חוזר, אז לפעמים יש פשורה, שהייתה לגמרי בטעות, הבזן טעול לגמרי, אז פשורה שטעול לגמרי, זה לא קיים, זה לא מחייב. וכתוב שגם יש איסו של איבוס הדין, אסור לאבס את הדין, אבל אני יודע, מה היושב מחייב, אני פוסק אחרת, אז אני עובר על איסו איבוס הדין, לא סס עובל במשפט. כתוב בטור, וזה מובא בשולחן ערוך, שהאיסו הזה של סס עובל במשפט, נוהג אפילו בפשור גם כן. פשור זה גם כן פסק, אבל זה פסק של לפני משור הסדין. אז כותב הראש, בסייס מביא את זה מתשוב את הראש, כשהבלדינים הסכימו לעשות פשרה, והבזן פסקו את הפשרה, מדוע זה מחייב? זה לא דין, מדוע זה מחייב? משתמש הראש בביטוי הזה, בדינה בוסה בדינה לא ידייקה. כשדזן פוסקים פסק, הפסק מחייב. אלא אם כן אפשר להוכיח שדזן טעו. אם אפשר להוכיח שדזן, נגיד, יש באותה תקופה יש בזן של הקצויס, יש בזן של הנסיבס. אבל לבת מלכו לבזן של הקצויס, והוא פוסק ככה. הנסיבס, אילו היו בואים להנסיבס, היה פוסק אחרס. הנסיביס יכול להכיח 100% שזה טועה בדבר משנה, שהקצויס טעה, הוא לא יכול להכיח, הוא לא מסכים עם הקצויס. אילו לא הולכו להקצויס היו הנסיביס, אפשר לסדר דין תורה ולסוד כפי דעתו. אבל היות שהולכו להקצויס, אין שם הוכחה ברורה שהקצויס טעה, אבל זהו הדין, כך כותב הראש. בדין הבוס ובדין הלא יודע, כמשתמש בביטוי הזה באופן אחר. לא שלא מדייקים, לא עושים דריש וחקירה, לעורר ספקס, אולי הבזן טוב. לא, הפשט הוא כשיש פסק בזן על הדינטורה, הדינטורה נפסק. זהו, אלא אם כן אפשר להוכיח שיש כאן טעות. אבל אם אין טעות, אז לא. אז נגיד למשל, הבזן לא יכולים להכריח את הבלדינים להסכים לפשרה. אבל אם הבלדינים הם לוחצים עליהם קצת, שני הבלדינים מסכימים שהבזן יפסקו לפי היש, הבזן פוסקים לפי היש. אחר כך, זה שהם מפסיד בדין תורה, הוא לא רוצה, ויושב הוא רוצה פסק לפי הלכה. הוא שמע שאילו לא היה מסכים לפשורה, היה הדין איתו. פפל, זה כבר מוכר מדי. הוא הסכים שהבזן יפסקו כך, וזה כבר פסק של בזן. ובלי שבלדינים יסכימו לפשורה, עשו לבזן להכריח עליהם את הפשור. אבל ברגע שהבלדינים מסכימים לפשור, והבזן פוסקים, אז זה פסק בזן. הפסק בזן מחייב. אי אפשר להגיד שהבז נעשה בתור, זה לא נעשה בתור. או כמו כן נגיד למשל, אם לפי הדין אני צודק ואתה מחויב לשלם לי, ואני אומר אם הוא יישבה אז אני אבטר על הכסף, אז הבז אומרים שמעת מה שאמר שאם הוא יישבה שהוא מסכים, אז הבז פוסקים כך הוא הדין, הוא יישבה הדין איתו. אז הם פסקו כהוגן, הם לא טעו בפסק דין. אז לאחר שיש פסק בזן, אם אני לא הייתי אומר מראש, אם הוא יישבה, אני אעניק לו, אני אתן לו את הכסף, הבזן לא יפסקו ככה, זה לא מופיע בשולחן, אין דין של כזה, הדין איתי. אבל ברגע שאני מרשה לבזן שיפסקו ככה, אם הוא יגיד, אם הוא יישבה, אז אני מבטיח שאני אשלם. אז זה לא בתורס ישחי וסמומן, לא כאן, המדובר כאן הוא לא בכדי ליצור הסחייבס שצריכים או מסירס משכן או קניין סודר או קניין שטר. לא, הוא מרשה לבזן לפסוק ככה, כאילו הוא עושה הידוע הסברדין. אם השני יישווה, אני אומר הידוע הסברדין שהצדיק איתו, ויש לבזן לחייב אותי להצדיק אותו. אז ברגע שהבזן שומעים את זה, לא צריכים להגיד, הבזן פוסק בתורס, זה מובן באלף, זהו הפסק. הדין תורה כבר נגמר. אז התוסף מחולקים, יש כאן שתי דעות בתוסף. האם זה נקרא גמר דין, אם זה לא בהחלט. הבזן אומרים, אם פלוני יישבה, אז הצדיק איתו, כי אני, כי הבלדין הזה אמר, שאם הוא יישבה, שהוא יצליח בדין, אני עושה הדו אז בלדין. אבל זה תולי אם הוא יישבה, לא יישבה, הוא עדיין לא נשבע. אז יש, אז בזה יש שתי דעות בתוספות. האם זה נקרא פסק דין אם הפסק לא מוחלט? הפסק דין של הבזן תלוי אם יישבה השני או לא. אז זה שתי דעות בתוספות. לפי דעה אחת, אפילו קודם שהוא נשבע, פסק דין על התנאי זה גם כן פסק דין. אז הפסק יהיה נשבע ואין יכול להחזיר בו. הבזן כבר ברגע שאני אומר אם יישבה שיצדיקו אותו ויחייבו אותי ויזעקו אותו, זה כבר פסק בזן. אז לך הפסק בזן אי אפשר להערר על זה. הבזן בעצמו לא היו יכולים להגיד ככה. אבל ברגע שהבלדין שזוכה בדין, אומר לבזן שאם יישבה הפלני שיפסקו כמותו, אני אומר, הידוע אז בלדין, אז הבזן פוסקים, לא צריכים להגיד את זה. זה מובן מאלף שזהו הפסק של הבזן. פסק בזן, אין לך הפסק בזן שום דבר. לא הייתה כאן טועס בפסק בזן, הבלדין הרשה לבזן לפסוק ככה, הוא עשה הידוע אז בלדין. אז שתי הדעות בתוסף הן, אם זה נקרא פסק דין, אם זה לא פסק מוחלט, הפסק תלוי, אם פלוני שווה, אז הדין כמו סוף. אז זה מחולקים מהתסוס. אבל כל ההנחה של התסוס, הכל על ההנחה של בעלי התסוס לשיטוסם, שבכדי ליצור הסחייבס צריכים איזה קניין שהוא, או קניין סודר, או קניין שטר לפי רב יחנן, או קניין משכן לפי הרמב"ן, ובכל מקרה של אסמכתא תמיד צריכים מועס על הדף, מועס מוחם על הדף, ובמקרה ששילם חצי מהכסף והמבטיח לשלם לו את הכל, הפשט הוא שהוא נתן לו במתנה. אם לבסוף לא ישלם את ה-500 הנותרים עד סוף החודש, שה-500 שמסר עכשיו יהיו בתורס מתנה והחוב נשאר בתוקפוי, כל אלף דולר נשאר בתוקפוי. אז התסוס כאן צריכים להבין מדוע יש כאן, איך יצר את הישחייבס כאן. אז אם הגרסה היא ונשבע, אז נעשה מייס על פיו, זה פשוט. אם הגרסה היא נשבע, אז צריכים להסביר שזה עניין של אין לך מייס בזן כלום, בידין הבאס בידין לא יודע, ככה שבתי להגיד. אני לא מכיר את המצב כאן בארץ, אני יודע באמריקה אנחנו צריכים לגדל הרבה יותר תלמידי חכמים, צריכים הרבה רבנים לשמש בקהילות, צריכים הרבה רבנים בחינוך, צריכים בלבטים שיודעים ללמוד חזק. כשרב מאיר שפירי ייסד את הישיבה בלובלין, ישיבת חכמי לובלין, ועשה חג הסליחה גדול והעניק סליחה לכל כך הרבה תלמידים, אז שאלו אותו, איך תמצא 100 שטלס, איך תמצא 100 מקומות שצריכים רבנים? אז אמר, לא צריכים 100 רבנים, צריכים 2 רבנים ו-98 בעלבטים שיודעים ללמוד חזק, להכיר איזה רבנים יודעים ללמוד חזק. צריכים הרבה בעלבטים, צריכים הרבה רבנים בחינוך וברבנות, גם כן באמריקה. קיימת אפשרות שגם בארץ גם כן ככה, צריכים גם כן הרבה בעלבטים שיודעים ללמוד חזק. הבעלבטים בוחרים ברבנים, אז צריכים בעלבטים שידעו ללמוד. בכל יום מתעוררים שאלות חדשות שמעולם אין לנו תשובות בזה. העולם תמיד משתנה. אנחנו שוחחנו מקודם עם התלמידים מאמריקה, העולם תמיד משתנה מיום ליום. וכל הדינים שכבר פסקנו בדורס הראשונים, הדינים לא משתנים, אבל המציאות תמיד משתנה. צריכים תמיד להסתכל האם הדין עדיין היום כמו שהיה אתמול. אולי המצב השתנה כל כך שצריכים לפסוק מחדש. לא תמיד פוסקים כמו סיף א', לפעמים צריכים לפסוק כמו סיף י' א', כמו סיף חוף א', אם המצב נשתנה. אבל זו שאלה אחרת. אי אפשר להגיד, אנחנו נעשה כמו שעשו אבינו, כמו שעשו אביסנו, כמו שעשו הסבא שלנו. הסבא שלנו גר במקום אחר עם תנאים אחרים. הפסק הלכה לא משתנה, אבל המצב משתנה. זו שאלה אחרת הרבה תמים. אז צריכים הרבה תלמידי חכמים לברר את כל השאלות. צריכים בעלבטים שידעו ללמוד. באמריקה, כשעשו את חגיגת סיום השס של הדף ימי, רובה דרובה דרובה של מגידי השיר הם לא רבנים, הם בעלבטים, רופאים, מהנדסים, עורכי דין, מגידים שיר בכל יום. יש הרבה בעלבטים שמעבירים שיר פעם השבוע על מנחס חינוך, יש הרבה בעלבטים שמעבירים שיר פעם השבוע במשנה ברורה. לא רבנים, בעלבטים שהם עורכי דין ורופאים וכו'. צריכים לגדל בעלבטים שידעו ללמוד. צריכים שכולכם תמשיכו לגדול בתורה, להצליח בתורה. כלל יסוד צריכים להרבה הרבה יותר תלמיד החכם. שהקדוש ברוך יברך את כולכם, שיהיה לנתכם בהצלחה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.